בוקר טוב. אנחנו ביסוד האחד עשר. ביסוד האחד עשר, שהוא יתעלה נותן שכר למי שמקיים ציווי התורה, ועונש למי שעובר על הזרותיה, וששכרו היותר גדול הוא העולם הבא, ועונשו היותר גדול הוא הכרת. וכבר אמרנו בזה העניין מה שדי בו. כן, הרי זה היה עיקר התוכן של המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, והיה צריך להבין את עניינו של העולם הבא, ואת מרכזיותו, ביחס לכל שאר ענייני ההשגחה והגמול, שאנחנו פוגשים אותם גם פה ביסודות, ימות המשיח, קניית המתים, ההשגחה בעולם הזה כבר. כמו שהרמב״ם הרחיב בזה הרבה, ראינו מה שחשוב לרמב״ם להדגיש שהתכלית היא העולם הבא, ששכרו היותר גדול לעולם הבא ועונשו יותר גדול הוא הכרת, וכבר אמרנו בזה העניין מה שדי בו, ראינו שמה שהיה חשוב לרמב״ם זה לא רק שאנשים לא מבינים מה השכר הכי גדול שהם יקבלו, לא מבינים את התענוג הנשגב הזה שיש בעולם הבא, והם בעצם מסתפקים בגמול פחות מזה. אלא אנחנו הדגשנו שמה שהפריע לרמב״ם זה בעצם שברגע שתופסים את אם לא מבינים את העולם הבא, שהוא תוצאה של עצם המדרגה הערכית, אז בעצם לוקחים, מבקשים לתכלית תכלית, לוקחים את התורה והמצוות שהן ערכיות בעצמם, עם הדבר הגדול ביותר, ועושים אותו בשביל דבר פחות. כן, ראינו בין הכופרים שאבא שאול מוסיף, שאין להם חלק לעולם הבא, היה לנו את הלוחש על המכה. נכון, היה לנו... לא, אבא שאול הוסיף רק את ההוגה את השם באותותיו. רבי עקיבא הוסיף הקורא בספרים חיצוניים והלוחש על המכה. וראינו את הפירוש של הרמב״ם בזה בהלכות עבודה זרה, שאומר שלעשות את התורה רפואות הגוף זה כפירה. הבאנו את הדברים הדומים גם בהלכות מזוזה, ביחס למי שכותב שמות מלאכים בתוך המזוזה, כלומר אם כותבים את שם השם מבחוץ זה לא פוסל את המזוזה, אין בעיה, אבל מי שבתוך המזוזה כותב שמות מלאכים בעצם כדי שישמרו עליו, אז הוא אומר שזה כפירה בתורה, הם בכלל הכופרים בתורה, אלה שעושים את התורה כאילו היא רפואת הגוף וקרדום לחפור בה בעצם, ומבקשים לתכלית תכלית. זה היה הנקודה היותר עיקרית שהרמב״ם רצה להדגיש, מהו העולם הבא, שהוא בעצם תוצאה של ההתעלות שהתורה כולה שואפת אליה. ומילא זה היה, כן, מילא זה הלך ביחד עם המושג עבודה מאהבה, שם מדגיש, צריך לעבוד בשביל הערך, בגלל לעשות האמת בשביל האמת, ולחתור לשלמות, ולא למשהו אחר, ולא לבקש שום דבר אחר חוץ מעצם השלמות, שעצם השלמות היא גם כן מקנה את התענוג העליון הזה של העולם הבא. אבל בעצם השאיפה היא לעשות את השלמות בשביל השלמות, והעבודה לשם העולם הבא בצורה המתוהרת שלו, כמו שאנחנו עמדנו על זה, זה עבודה לשמה. לשם העולם הבא שווה לשמה, כמו שעמדנו על זה. זה בעצם בשביל לדעת את השם בצורה יותר עליונה מעבר למה שאדם מסוגל להשיג עוד בעודו בגוף. אז זה הדגש כאן שהרמב״ם הכניס ביסוד ה-11, בעצם האמונה בעולם הבא. והכתוב המורה על זה היסוד, שיש שכר ועונש. כן, הרמב״ם מפרש, תדע לך שהשכר היותר גדול ועיקרי זה העולם הבא, אבל העיקרון זה השכר ועונש, לכן הוא מביא ראיה לשכר ועונש. הכתוב המורה על זה היסוד, אומרו, אם תישא חטאתם ואם אין מכננה מספרך, וישיבו יתעלם, מי אשר חטא לי, המכננו מספרי. ראיה לידיעת הנשמע והממרה, לתת שכר לזה ועונש לזה. כן, הקדוש ברוך הוא מעניש ומוחה מספרו את מי שחטא לו, ולא את מי שלא. רואים פה את השכר והעונש בהתאם למעשים. תשימו לב איך הוא מפרש את הספריך, מאין מכננה, אם אין מכננה מספריך, מי אשר חטא לי מכננו מספרי, ראיה לידיעת הנשמע והממרה. על המשנה שרבי אומר, דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. הרמב״ם אומר שהמשמעות של זה, זה משל, איזה ספר יש שם למעלה. זה משל ידיעת הקדוש ברוך הוא, את כל מעשי האדם. נכון, היסוד העשירי והאחד עשר, דיברנו על זה פעם שעברה, שהם מחוברים. במשנה תורה, הרמב״ם לא מנע את היסוד של שכר ועונש בפני עצמו, בכלל אלו שאין להם חלק. אבל בעצם, כן, ידיעה, אמרנו שעיקר המשמעות של היסוד העשירי, זה ידיעת הקדוש ברוך הוא את מעשה בני אדם, וההשלכה שלו והשכר והעונש שהוא נותן בעצם לזה. זה עיקר המשמעות של זה בהקשר של השכר והעונש. כמו שהוא אומר שם, הוא יודע מעשה בני אדם ואינו מזניחם, אלא נותן עליהם שכר ועונש. אז התחלתי להגיד לגבי הספר, הרמב״ם שם אומר שספרך זה בעצם שהכל ידוע בחשבון, בחשבון הכולל של הצדק האלוקי, שיש עם כל אדם ואדם בעולם הזה ובעולם הבא. כן, אמרנו שזו ההבנה שהייתה חסרה לפילוסופים בשביל שהם הגיעו למסקנה שהשם לא משגיח, כי הם לא היו מסוגלים להבין את הצדק האלוקי עם כל אדם ואדם. ובאמת אין ביכולת אדם לעמוד על הצדק עם כל אדם ואדם, אבל מעצם ההבנה שמדובר על חשבון כולל בעולם הזה ובעולם הבא, ושמבינים שכל ענייני העולם הזה הם כן מושגחים, אז אפשר להבין שיש חשבון כולל, והצור תמים פעולו וכל דרכיו משפט, וככה נמלטים מהשרה, כמו שהרמב"ם אומר, שהפילוסופים דיברו על השם שהוא לא יודע את מעשה בני אדם, ומייחסים לו הסכלות. דיברנו על זה אתמול, שהרמב"ם באמת לא ציין את היסוד ה-11 במפורש בהלכות תשובה, ואמרנו את ההסבר ש... גם הרב שילת, הוא כותב אותו פה, שזה בעצם כלול ביסוד העשירי שהוא מזכיר שם. הרב שילת מביא עוד הסבר, הוא כותב עליו שהוא דרשני, הוא אומר הרמב״ם שם עוסק בהלכות תשובה במי שאין לו חלק לעולם הבא. ואולי אין צריך לומר שמי שלא מודה בעולם הבא, אין לו חלק לעולם הבא. כן, על דרך, כמו שהגמרא אמרה, הכופר בתחיית המתים, אין לו חלק בתחיית המתים, הוא כפר בתחיית המתים, אז הוא לא יקום בתחיית המתים. אבל אני חושב שגם אפשר להבין את זה בצורה יותר, לא רק דרשנית, אלא גם יותר מהותית, כי אם מבינים את העולם הבא כמו שהרמב״ם מסביר אותו, שזה בעצם ההבנה של המציאות הרוחנית של האדם והמציאות הרוחנית בעולם, מי שלא מכיר בזה ולא מודה בזה, אז מן הסתם הוא כל החיים שלו לא מכוונים כלפי זה, והוא לא עוסק בתיקון נפשו ולא בחלק הרוחני שבו, ולפיכך אין לו חלק העולם הבא. כדי שאדם יזכה לעולם הבא, הוא חייב להכיר בערכים, חייב מי שלא מכיר בערכים, הוא לא עושה אותם. הוא חייב לעבוד עבודת חיים כדי לרכוש את המדרגה הזאת בעצם. זה כנראה שמי ש... זאת אומרת, הוא יכול ללכת בדרך טובה מבחינה בריאותית, ויכול להיות לתקן את המידות שלו, אבל העיקר הנצחיות היא מתוך, היא בדבקות בהשם בסופו של דבר, בדעת השם. דעת השם זה, כן, מתוך יסודי התורה של תורת ישראל, כמו שהרמב"ם מגדיר. הרמב"ם אומר, אנחנו נראה בפרק חמישי בפרקים, שלא יעזור לבן אדם אם הוא יהיה מאוד מאוד חכם בכל חוכמות העולם, אם הוא לא משתמש בזה כדי לדעת את השם, אז הוא מוסיד את הכל. ככה הוא אומר. זאת אומרת, בסופו של דבר, הנצחיות זה הקשר לריבונו של עולם. ודרך ידיעתו, כל ההליכה בדרך המוסר והתורה, זה האמצעים לידיעת השם, כשאדם בעצם עושה את זה מתוך ידיעת השם. אפילו אם זה לא ידיעה מעמיקה, אז התיקון המידות שלו, והנהגה הבריאותית שלו, ותיקון הדעות שלו, וכל כולו, זה בעצם מאפשר לו לדעת יותר את השם, ולהיות שייך לידיעת השם שלו, ולא להיות שקוע בעולם החומרי ותאוותיו. אבל אדם שבכלל, שהוא מתוקן מוסרית, בלי קשר לדעת השם, אז לפי הרמב״ם חסר לו הכל בעצם. ככה שבאמת חסר לו הרבה מאוד, בקיצור. ראינו את הדברים של הרמב״ם בפירוש המשנה במכות, שאדם שיקיים אפילו מצווה אחת בשלמות, אז זכה למדרגה בעולם הבא, וזה לכן אפשר להבין את ריבוי המצוות כזכות לישראל, אתה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי חרבה להם, כי כל אחד יקיים איזושהי מצווה. מה זה קיום מצווה אחת בשלמות? קיום מצווה אחת בשלמות זה מתוך, זה לשם שמיים, זה לשם השם, זה מאהבה, מאהבת המצווה, זה מתוך הודעה והבנה בקיום המצווה, והבנה שזה באמת המעלה, והאדם באמת מעורר את הנפש שלו ומגיע למעלה. זה מה שאני עונה לגבי הדבר הזה. טוב, בכל מקרה, אז אפשר להבין שאולי גם את ההסבר השני, להבין קצת יותר, שבעצם מי שלא מודה בעולם הבא, ולא כפי שהוא, אין צריך לומר שאין לו חלק בעולם הבא, אבל נראה באמת שהתשובה העיקרית זה שזה כלול פשוט, כי באמת שני היסודות האלו מתחברים, זה כלול בהבנה שהשם יודע מעשה בני אדם ומשגיח עליהם לתת להם שכר. את הספר אפשר לפרש לא רק על הידיעה שהשם יודע את כל מעשי האדם, אלא אפשר גם אפילו יותר מזה, הרי מעשיך בספר נכתבים, משמע שנוצר פה משהו, שנחקק פה משהו, ואפשר לפרש את זה על המעלה הרוחנית שהאדם קונה בעצמו. כמו שאמרנו, הוא קונה אותו למו, הוא כותב בעצם את עצמו בספר, במציאות הרוחנית, בספר השם. הרמב"ם כותב במורה שזה, תדע לך, שתשים לב שספריך, הביטוי ספר, זה תדע לך שהוא דרך ההשאלה, שברור שהוא לא כפשוטו. שם הוא לא כתב פירוש. הוא נתן לנו אפשרות אולי להבין, כמו שאמרנו עכשיו. טוב, נמשיך ליסודות הבאים, ימות המשיח ותחיית המתים, ואנחנו צריכים לסכם ולהבין ככה את העניין של קבוצת היסודות האלו של השכר והעונש. והיסוד ה-12 ימות המשיח, והוא להאמין שיבוא ולא יאחר, אם יתמהמה חכה לו, ולא יושם לו קץ כתוב, ולא יפרשו המקראות להוציא מהם זמן בואו. החכמים אומרים, תפוח דעתם של מחשבי קיצים. ראינו את הדברים של הרמב״ם פה על על כן באופן כללי בימות המשיח ותחיית המתים, כבר הרחנו הרבה. ראינו את הדברים שלו בהלכות מלכים, שהרמב״ם מביא את הדברים של לא לחשב כיסים בהקשר של אין דקדוקם של דברים איך יהיו עיקר בדת. כן, הוא אמר ולא להרבות בענייני האגדה, בעניינים האלו שלא מוסיפים לא אהבה ולא עירה, כמו שראינו גם בתחילת ההקדמה שלנו, שכל מי שעוסק רק באיך יקומו המתים וכדומה, אין בזה שום תועלת, הרמב״ם אומר. וביחד עם זה, זה קשור גם לחישוב הקץ. חישוב הקץ גם יכול לגרום לייאוש חלילה, אם חשבים קץ והקץ מגיע ולא בא גואל, אז זה יכול להפיל ספק בלב העם, וזה גם כן חיסרון שיש פה. אבל באופן עקרוני הרמב״ם הכניס את זה ביחד עם זה שאין פה דקדוק, לא הדקדוק באיזה תאריך הוא יגיע עיקר, אלא מה כן העיקר. דרך אגב, לגבי חישוב הקץ, הרבה מגדולי ישראל בסופו של דבר עסקו בזה. הרמב״ם באיגרת תימן מביא את זה שרב סעדיה גאון, רב סעדיה גאון באמונות ודעות, כתב את הקץ, חישב את הקץ לדעתו, והרמב״ם מבקר אותו באיגרת תימן, ואומר לו, אומר מה זה, אמרו חכמים, תפוח דתן של מחשבי קיצים, אבל הוא אומר, אני מלמד עליו זכות, שהוא היה כזה גדול, לולא הוא נשתכחה תורה מישראל, והוא כנראה, כן, כמה שהוא כתב והעמיד את קרנה של הדת כנגד הקראים, כנגד כל הטענות, אומר, כנראה הוא ראה שאנשי דורו, אם לא ייתנו להם קץ, אז הם התייאשו מן הגאולה, כן? אבל זה לא צודק ולא בסדר, וזה לא צריך לחשב קיצים. ומה הפלא? שמי שממשיך מאיגרת תימן בהמשך, הרמב״ם בעצמו מחשב את הקץ שוב. כן, והוא בלי התנצלויות, בלי הסברים, בסופו של דבר הוא אומר חשבון, הוא אומר תאריך. ועל כוחנו אנחנו צריכים להגיד, עברו מזמן התאריכים של הסעדיה גאון, וגם של הרמב״ם, גם של הרמב״ן כבר עבר. אחר כך בספר, יש לו ספר על הגאולה, בכתבי הרמב״ן, אז צריך להגיד שמה שהרמב״ם חשב את הקץ שם זה כי הוא ראה שאת בני תימן חייבים לחזק ואין ברירה, ואם לא הם אז הם התייאשו, או איך שהם מבולבלים. זה פלא, אבל כך צריך להגיד. צריך להגיד שבאמת הרמב״ם מבין שכשיש הכרח לחזק את הציבור בחישוב קץ, צריך להגיד, זה משהו מסתבר, להסביר את הפסוקים בדניאל. הרמב״ן נגיד לפני שהוא מחשב שם בספר הגאולה שלו, אז הוא מאוד מעריך להתנצל אם זה בסדר או לא בסדר, וטוען שאולי היה אסור פעם כי זה היה כל כך רחוק, אבל היום שאנחנו כל כך קרובים, אז פעם זה היה גורם לייאוש שזה כל כך רחוק, היום אנחנו כבר קרובים, אז זה רק יועיל וכבר אפשר לפרש וזה, אומר שם כמה הסברים. הכל פנים זה לגבי חישוב הקיצים, אז זה לא עיקר, אומר הרמב״ם. מה העיקר? העיקר הוא להאמין בגדולתו ואהבתו והתפילה עליו, והתפילה על בואו, כן? כפי מה שדובר בו על ידי כל נביא ממשה עד מלאכי, שאצל כולם מדובר שהוא יבוא ושזה יהיה מצב נעלה ומצב שלם ביותר. ומי שמטיל בו ספק האם הוא יבוא או לא, או מזלזל דברו, זאת אומרת, הוא מזלזל בכל הגדלות העניין. זאת אומרת, העיקר זה להבין שזה ייעוד עצום. אמרנו, דיברנו על זה בהרחבה, שזה הרעיון המשיחי, הוא בעצם הייעוד של התורה הנצחית, ההגשמה המלאה שלה, כן? התורה היא תורה שניתנה לנצח, שלא תבוטל, כמו שלמדנו ביסודות הקודמים, והיא צריכה להתקיים, ותחזור המלכות ויחזור סדר העבודה, כמו שהתורה מעידה שישראל גם אחרי גלותם הגדולה יחזרו לאדמתם ולקיום התורה בשלמות. זה קשור לכל ההסברים ההלכתיים שהרמב״ם אומר שהמלך המשיח גם כן ייחס את השבטים כדי שארץ ישראל תתחלק לשבטים, כדי שיחזרו שמיטים ויובלות, ותתחדש השמיכה, מה שהרמב״ם אומר, זה הכל מוכרח, כי התורה צריכה להתקיים בשלמות, ויש דינים בתורה שאנחנו צריכים סמוכים בשבילם, וצריכים לחזור הסנהדרין בשלמות, והכל צריך לחזור בשלמות, וזה הייעוד המשיחי. ואנחנו רואים שהנקודה פה זה באמת חזרת התורה בשלמות, וזה יהיה דבר גדול מאוד. צריך להאמין בגדולתו ואהבתו והתפילה עליו. לכן מי שמזלזל דברו ומתייחס לזה כאיזה משהו במה בכך, מחזב התורה אשר ידע בו בפירוש בפרשת בלעם ואתם ניצבים. יש כאן עוד דבר שבעצם כתוב פה, מי שמחזב את ההבטחות של הנביאים בעצם, כל שכן של התורה, של נבואת משה, הוא גם כן כופר ביסודי התורה. כתוב כאן את זה בצורה ברורה, וזה הבסיס ליסוד הזה כיסוד, וליסוד הבא של תחיית המתים, שדיברנו על זה בהרחבה, הרמב"ם פה מאוד מקצר, ביסוד ה-13 תחיית המתים וכבר בארנוע. גם קודם הוא לא בער אותה בהרחבה. הבאנו את הדברים של הרמב"ם מאמר תחיית המתים, שהוא מסביר למה הוא לא בער בהרחבה. הוא אומר, מה יש לבאר? יש הבטחה על ידי הנביאים שתהיה תחיית המתים. זה, הם לא אמרו בדיוק מתי זה יהיה, קצת לפני המשיח, בזמן המשיח, קצת אחרי שהוא יבוא, בזמן מלכותו. אבל יש הבטחה שיקומו המתים לתחייה. ואין מה להוסיף על זה, אלא מי שכופר בזה בגלל שהוא חושב שהניסים הם לא אפשריים, או שהוא לא מאמין לדברי הנביאים, הוא כופר. אז יש פה את היסוד הזה שמה שהבטיחו הנביאים, בעצם היסוד בנבואה זה לא רק להאמין במציאות הנבואה שקיימת, אלא גם להאמין לכל מה שהנביאים אומרים, להאמין בזה, ומי שחולק על זה וכופר בזה הוא בעצם גם כן בכלל הכופרים בנבואה בעצם, והכופרים ביסודי התורה. הרמב"ם אומר, ומכלל היסוד הזה, כי אין מלך לישראל אלא מדוד ומזרע שלמה בייחוד ודווקא, וכל מי שחולק על דבר המשפחה הזאת כופר בהשם ובדברי נביאיו, שכך הם שעל זה מדברת התורה שלא אסור שבט מיהודה מחוקק מבין רגליו, ועל זה מדברים הנביאים שקם חוטר מגזע ישי, והמשפחה הזאת תישמר. עכשיו יש פה דגש מיוחד ביסוד הזה דווקא, ודווקא שמתבטא בנקודה הזאת שהמשפחה תישמר, כי היסוד הזה של ימות המשיח זה בעצם לא רק השגחה בעולם הזה של שכר ועונש, לתת לכל איש כדרכה וכפרי מעל עליו, כמו שהיינו ביסוד העשירי, אלא זה מה שנקרא הנהגת שכר ועונש של הקדוש ברוך הוא, שהוא משגיח לתת שכר ועונש, אלא יש פה את הנהגת הייחוד בלשונו של הרמח"ל. זאת אומרת, כאן מתחדש ביסוד הזה שיש השגחה של הקדוש ברוך הוא לאורך ההיסטוריה, שהוא יביא את המציאות למצב השלם שלה, וההשגחה הזאת היא השגחה על ישראל בעצם, על נצח ישראל. יש את המשפט המפורסם של הרמב"ם מגיר את אמן, וכבר הרב לנו השם יתעלה, שלא נחדל מאות אומה חשובה. יש פה בעצם את היסוד של, רואים פה את היסוד של בחירת ישראל במשמעות של נצח ישראל לא ישקר, שהקדוש ברוך הוא בעצם מבטיח בתורה ובנביאיו, אבל זה נביאיו שיש השגחה ספציפית לעם מסוים, ולא רק לעם מסוים, למשפחת המלוכה של אותו עם. זה מה שהרמב"ם מדגיש פה כנראה, שאין מלך ישראל אלא מדוד, המלכות שתקום היא תהיה מדוד ומזרע שלמה בייחוד, ומי שחולק על המשפחה הזאת כופר בהשם ונביאיו, כמו שאמרנו, על יסוד ההבטחה של הנביאים. אבל המשמעות של זה שההשגחה היא בעצם ספציפית ונצחית בישראל דווקא, וימות המשיח יבואו אם יתמהמה חכה לו. רואים פה בעצם בארבעת היסודות האלו של השכר והעונש, שאותם רמזה המשנה והכופר ומי שלא מאמין בתחיית המתים, אומר בתחיית המתים, כן, המשנה התחילה בזה, זה זה לכאורה הכי מחודש. זאת אומרת, כפירה בקדוש ברוך הוא, החמישה העיקרים, זה פשיטה. לא רק זה נחשב כפירה, אלא גם כפירה בתורה. ולא רק כפירה בתורה, אלא אפילו הכפירה בהשגחה והשכר והעונש, שסימלה משנה בתחיית המתים. בעצם המשנה היא זו ואין צריך לומר זו. הכופר בתחיית המתים, ואומר תורה מן השמיים, והאפיקורס. רואים פה בעצם, יש דגש ביסודות האלו, על ההשגחה לשכר ועונש. ראינו את ההשגחה לשכר ועונש בעולם הזה ובעולם הבא, ביסודות העשירי וה-11, וה-12 וה-13 זה בעצם השגחה ספציפית, היסטורית, על ישראל וקידום העולם בעצם לשלמותו בהשגחה אלוקית. ראינו בתחילת ההקדמה שהרמב״ם אמר שצריך לשים לב לזה שהעולם הבא הוא העיקר, וכל ההשגחה בעצם היומיומית וההיסטורית על האדם בעולם הזה, בימות המשיח ותחיית המתים, זה הכל אמצעי להשגת המדרגה העליונה של עצם הערך לדבק בהשם, שזה עניינו של העולם הבא. כן, ההשגחה כבר בעולם הזה על מעשה אדם זה בחינת מי שמקמה בעוני סופו לקמה מאושר, כדי שיהיה לו אפשרות וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את מצוות השם. נתעבו החכמים והנביאים לימות המשיח ולכל הטוב שהתורה מבטיחה, אם נשמור את התורה בעצם בשביל לקיים את המצוות, בשביל ללכת בדרך השם ולהוסיף מעלה, כדי לזכות בעצם למעלה העליונה שאליה זוכים בעולם הבא דווקא. אז כן, זה בעצם רואים את הדגש של היסודות בתחיית המתים. דיברנו על זה שמתחדש האפשרות לשדד את הטבע בצורה מוחלטת. זה בעצם אפשרות הנס הכי המוחלט, בעצם המוחלט. כן, יש את ההשגחה ככה, הניסים הנסתרים של היסוד העשירי, ויש את ההשגחה על ישראל, שזה בפרספקטיבה של שנים, אפשר לראות את הניסיות שבזה, ויש את הנס הגלוי שמבטא תחיית המתים, שגם זה אפשרי. בעצם יוצא, כשאנחנו מדברים על ההשגחה האלוקית שבארבע יסודות האלו, אז יש כאן איזו בחינה שהיסודות האלה הם חשובים ועיקריים מצד שזה היחס הנכון לקדוש ברוך הוא. כן, דיברנו על הטעות הנוראה של הפילוסופים בכל היסודות האלו בעצם, הם חלוקים בכל העניין של היסודות האלו, והרמב״ם אומר, יש להם טעות בדעת השם, הם מדברים שרה על השם, הם מייחסים לו שכלות, זה טעות נוראה במה שהם חינכו להריץ את הסיבה הראשונה ולהגדיל אותה, ולהבדיל אותה מכל המציאות, פתאום בזה הם טעו, ושיחסו לידיעתו, כאילו כידיעתנו, ומאשימים אותו בחוסר ההשגחה, ומקטינים אותו, וטעו בזה. אז יש פה בחינה שזה מלמד אותנו על הקדוש ברוך הוא. ויש פה גם את ההיבט גם ההיבט של הצדק האלוקי, זה אותו עניין, להבין, לא לייחס לקדוש ברוך הוא עוול, חלילה. וזה גם כן אותו עניין שביחס להכרת הקדוש ברוך הוא מידותיו ודרכיו. חוץ מזה, יש פה את האמת של הבנת השכר והעונש, שגם בזה הרמב״ם התעסק בתחילת ההקדמה, ואמר לנו, תשימו לב שעיקר העניין, הקדוש ברוך הוא משגיח בשביל שאנחנו נוכל להתעסק ולהיפנות למעלה, כשתופסים את השכר והעונש בהבנה הזאת, אז בעצם אנחנו יכולים להתמקד כראוי ביסודות הקודמים, בתורה, במצוות, בדעת השם, ידיעת האמת שתכלית החוכמה ידיעתה ותכלית המצוות קיומן, זה רק על ידי שאנחנו מבינים שכל השכר זה עזר לקיים את התורה, וזה עוד זה דבר חשוב, כמו שהדגשנו בפתיחת השיעור, שזה ההפך מאלה שלוקחים את התורה לענייני החומר ומשפילים את הדבר העליון ביותר עד אפר, מבקשים לתכלית תכלית. כן, ויש פה את היסוד החשוב בכלל בהתנהלות של האדם ביום יום, להבין שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא מתערב ומשפיע בקשר האלוקי. דבר אחרון, אולי זה ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על ישראל, שבעצם אפשר לראות פה ביסוד ה-12 את ההשגחה על נצח ישראל. אפשר לראות פה את הבחירת ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא, שנצח ישראל לא ישקר. אולי בפעם הבאה כשאנחנו נעבור לסיכום של הרמב״ם פה על היסודות, נדבר פה על אב שילה, תתעכב פה על העניין הזה, שלהבין איפה העניין של סגולת ישראל ובחירת ישראל, שלכאורה הרמב״ם לא מנה אותו כזה יסוד בפני עצמו. צריך להתבונן בזה קצת ולראות איפה זה קיים. רואים את זה כבר ביסוד ה-12, איפה זה קיים בכלל, הרעיון הזה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, האם זה תלוי לגמרי בדעות, או שיש מושג כזה של ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, ונראה שגם לפי הרמב״ם יש את הדבר הזה. בעזרת השם נתעכב על זה בפעם הבאה. טוב, עד כאן נ"ג העיקרים.